קריאתו דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', 14 שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, והסך בשמן המשחה. העלילת דם האחרונה ברוסיה התחילה בשנת תרע"א. היה שם יהודי בשם מנדל בייליס, זכרונו לברכה. יום אחד בעיר איפה שהוא היה גר, מצאו ילד אינו יהודי, ללא רוח חיים. כמובן, ערב פסח, ישר העלילו על אותו מנדל בייליס, שהוא רצח את הילד בשביל לקחת מאדם לאפיית מצות, כמו העלילה המרושעת רבת השנים. הסוד היה ידוע, כולם ידעו שהאימא של אותו ילד הייתה שותפה לחבורת פשע, כולם גם ידעו מי הרוצח, אבל באותו תקופה ברוסיה היו בעיות בממשל, מה יותר קל לתקוף את היהודים ולהציל את רוסיה? עשו מזה באמת משפט ראווה גדול. אחת הטענות המאוד מרכזיות דווקא הועלתה על ידי יהודי מומר שעזב את היהדות וקצת הכיר גמרות. הוא הזכיר גמרה, שתכף אנחנו נתרץ עם זה שאלה פה בתחילת הסוגיה שלנו, שהגמרה אומרת, אתם, הכוונה עם ישראל, קרויים אדם, ואין אומות העולם, קרויים אדם, אז מה אתם מתפלאים, הוא שואל אותם, שהיהודים לוקחים מהילדים ושוחטים אותם בשביל אפיית מצות? הטענה באמת התקבלה, והמשפט הלך ונהיה יותר ויותר מצב חמור. אחד מהשלבים של המשפט, נעמד הרב של מוסקבה, הרב מזה קראו לו, תפס את רשות הדיבור, ואמר, אני רוצה לומר לכם מה הפירוש בדברי הגמרא, את ההסבר הזה, הוא אמר את זה בשם רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי. הוא אומר, יש מילים שאפשר לומר אותם בלשון יחיד ובלשון רבים, כמו למשל איש זה בלשון יחיד, לשון רבים אומרים אנשים. אומר, אבל את המילה אדם אפשר לומר רק בלשון יחיד. אין מילה בלשון רבים למילה אדם. אי אפשר להגיד את זה בלשון רבים. אומר, הגמרא מלמדת אותנו שעם ישראל זה כמו אדם אחד. כל עם ישראל זה כמו אדם אחד. אתם רוצים ראיה? אומר הרב מזה לשופטים. תקחו ראיה מהסיפור הזה של משפט בייליס. אתם הרי יודעים, אם עכשיו בייליס יצא זכאי, כל עם ישראל בכל רוסיה ובכל העולם כולו יכולים לנשום לרווחה, אבל אם חלילה לא, כל יהודי נושא עליו אשמה. אתם יודעים איזה פוגרומים יכולים להיות? ואני שואל אתכם, אם היה איזה אחד גוי שהיה יוצא השם במשפט הזה, כל העם שלו בכל קצווי תבל היו נושאים באשמה בגלל שזה אחד עשה את הרצח הזה? נו, אז זה לא נכון שרק עם ישראל קרויים אדם? כולנו נקראים אדם, כולנו בני איש אחד אנחנו. הטענה הזאת שאתם קרויים אדם ואין אומות עולם קרויים אדם, תרצת את השאלה שהגמרא בעצם מעלה על העניין של אחד שסך מאותו שמן, שמן יוקרתי מאוד, כל אחד שהיו סכים אותו בשמן המשחה, או שהוא היה נהיה כהן, או שהוא היה נהיה מלך, זה לא היו סכים את השמן המשחה סתם. כמובן שמי שהיה צריך להיות מלך, היו סכים אותו בשמן המשחה, לא שכל מי שסחו אותו בשמן המשחה נהיה מלך. בכל אופן, אבל היה לזה דבר מאוד מאוד נפלא בשמן המשחה. אחד, שסך בשמן המשחה, שמשה רבינו, על אדם, אז הוא חייב. אם זה היה במזיד, קראת. אם בשוגג, חטאת. וזה מה שלמדנו במשנה, אחד מהקריתות, אחד מה-36, זה הסך בשמן המשחה. מביאה גמרא ברייתא תנו רבנן, הסך בשמן המשחה לא לעצמו, אלא לבהמה ולכלים, הוא פטור. וכן, אם הוא סך לעובדי כוכבים ולמתים, הוא גם כן יהיה פטור. מאיפה המקור לכל זה? ביש, למה אם הוא סך על בהמה וכלים פטור, דכתיב על בשר אדם לא יסך. ופה הוא לא סך על בשר אדם. ובהמה וכלים לאו אדם הוא. אבל אותו דבר גם מתים, נמי פטור, אני מבין, דכיוון, דמיטלי, מת מקרי, ולאו אדם. ברגע שהוא מת, הוא לא נקרא אדם, הוא נקרא מת. לכן לא נכלל באיסור של על בשר אדם לא ייסח. אלא עובדי כוכבים, אדם שסח עליהם שמן המשחה, המי פטור, האדם ננהו, הם נקראים אדם, אז למה שיהיה פטור? מתרצת הגמרא לי, עובדי כוכבים אינם נקראים אדם. דכתיב ואתן, צוני, צון מראיתי, אדם, אתם. אתם, בני ישראל, קרואים אדם, ואין עובדי כוכבים קרואים אדם, לכן הם לא נכללים באיסור של על בשר, אדם לא איסח. שאלת הגמרא והכתיב, והמספר של השבועים במלחמת מדיין, בזמן של המדבר, נלחמו עם מדיין שהם היו אומות העולם, עובדי כוכבים. הפסוק שם אומר, ונפש אדם, שזה הכוונה לגויים, מדיינים, 16 א', אז רואים שקוראים להם אדם, אמר לי, מה שכתוב, נפש אדם, ההוא להפוקי בהמה. המשמעות נפש אדם באה להוציא נפש בהמה שמוזכרת שם. רוצים להגיד, יש בהמה ויש לא בהמה, אלא אדם. לא רק הכוונה שבאמת השם שלו אדם, אלא הכוונה שהוא לא בהמה. שואלת הגמרא והכתיב, שם בנבואה של נינווה, כשיונה הלך שם בשליחות הקדוש ברוך הוא לתת להם מוסר, אחרי כל התהליכים, שהוא היה בספינה, והספינה חישבה להישבר, זרקו אותו לים, נבלע בתוך מי הדגה, כל התהליך שם, הפסוק אומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה הנביא, ואני לא אחוס על נינווה, ההמשך של הפסוק שם, העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו, אדם, כתוב את המילה אדם, הוא אומר, אז רואים שם כן נקראים אדם, עונה הגמרא, הוא להפוקי בהמה, שגם מוזכר שם בהמות, אז רוצים להזכיר אדם לעומת בהמה, אבל זה לא בתור שם נקראים אדם. והיא בית אימה, מקור נוסף לזה, שאדם שסך משמן המשחה על בשר של עובדי כוכבים, הוא יהיה פטור. כדי קטני, תנה, כמי דרבי אלעזר. כל שישנו בסך, כל אדם שמצווה לא לסוך בשמן המשחה, על עצמו, על אחרים, ישנו בבעל איסך, מצווים לא לסוך עליו, הכוונה ישראל. וכל שאינו בסך, כל אדם שהוא, אם הוא יסוך על אחרים, הוא לא עובר על האיסור הזה לא לסוך, אז גם שסכים עליו, אינו בבעל איסך. עובדי כוכבים כמובן לא מצווים לא לסוך על אחרים, לכן גם לא חייבים שסך, האדם סך על עובדי כוכבים. תניה אידך, הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים, לעובדי כוכבים ומתים, כל המקרים האלה הוא יהיה פטור. אבל אם הוא סך שמן המשחה למלכים ולכהנים, שלא לצורך כבר משכו אותם בשמן המשחה, רבי מאיר מחייב ורבי יהודה פוטר. תכף נסביר את הטעמים של המחלוקת. וכמה יסוך ויהיה חייב, כמה הוא צריך לסוך משמן המשחה ויהיה חייב, רבי מאיר אומר כלשהו, ורבי יהודה אומר בשיעור של כזית. צריך כמות כזאת לסוך בשביל להתחייב. מה מבינה מה הכוונה וכמה יסוך ויהיה חייב? הכוונה שהוא יהיה חייב למלאכים ולכהנים. שואלת הגמרא זה רק לפי רבי מאיר חייב. ורבי יהודה, אמר רבי יהודה, שאדם שסך לכהנים ולמלאכים פטור. מתרצת הגמרא, כן אז למה אומר כזית? הרי בכלל פטור, מתרצת הגמרא, כי פטר רבי יהודה גבי מלאכים וכהנים. אבל גבי הדיוט, מי שהוא לא מלך או כהן מחייב. מחייב רבי יהודה גם כשסך. זאת אומרת, מה שמחייבים פה בכזית, זה על אדם אדיוט, לא על באמת מלך וכהן. אומרת הגמרא, רבי מאיר ורבי יהודה, שהם נחלקו כמה השיעור של שמן המשחה שאדם סך, כדי שהוא יהיה חייב, במאי פליגי, מה הטעמי המחלוקת שלהם? אמר רבי יוסף באה פליגי, רבי מאיר סבר, הפסוק אומר, באיסור לא לסוך בשמן המשחה, על בשר אדם לא ייסח. וכתיב, כתוב לגבי העונש קראת, ואשר ייתן ממנו על זר. לומדים מקש. מה שיחה, שיחת שמן על הגוף, השיעור הוא כלשהו, כי לא כתוב שיעור של שיחה. אף נתינה, מה שכתוב כאן, זה הכוונה, באמת, כלשהו, אפילו שיעור פחות. ורבי יהודה סבר, ילפינה נתינה דעל זר מנתינה דעלמה, סתם ככה, לשון נתינה, בכל מקום בתורה, מה נתינה דעלמה בכזית? למשל, למשל אדם שאכל קודש, צריך לשלם, ונתן לכהן את הקודש, אדם אכל תרומה, צריך להחזיר לכהן, אחד שישראל שאכל תרומה, צריך להחזיר לכהן, כמה השיעור של האכילה שהוא אכל, אין אכילה פחות מכזית, ומה שהוא משלם זה גם כזית, אז סתם נתינה זה בכזית. אז אם כן אותו דבר, אף בשמן המשחה נתינה דעל זר, כמה השיעור מהשמן שהוא צריך לתת, זה בכזית. אבל שיחה, שיחה של מצווה לסוך מהשמן, לממשך מלכים וכהנים, דברי הכל כלשהו, אתה רוצה לסוך על המלך או על הכהן בשביל להמליך אותו, או כדי להכתיר אותו לכהונה, מספיק כלשהו. ואמר רב יוסף במאי פליגי, רבי מאיר ורבי יהודה, גבי מלכים וכהנים. במה הם נחלקו לגבי מלכים וכהנים? אחרי שכבר משכו אותם בשמן המשחה, אם אדם הלך וסח עליהם שמן המשחה, אם הוא יהיה חייב ופטור, במה המחלוקת ביניהם? רבי מאיר, שהוא חייב, סבר, כי כתוב, אשר ייתן ממנו על זר כתיב, ומלך וכהן, אשתה, זרים נינו. הם היו ראויים שימשכו אותם בשמן המשחה, אבל כרגע, ביחס לשמן, הם נחשבים זרים, כי כבר משכו אותם. רבי יהודה, שהוא פטר סבר, והנה נדעיק הזר מתחילתו ועד סופו. זר הכוונה אחד שבכלל לא קשור לשמן המשחה, והוא לא היה קשור והוא לא יהיה קשור. אבל כאן, הכהן או המלך, היה פעם קשור לשמן המשחה, זה כבר לא נקרא זר. מלך וכהן, מעיקר עליו זרים. הבו, הם בהתחלה לא היו זרים. אמר אביקה בריידר אבמי, ואז דו לטעמיו. כאן רבי מאיר ורבי יהודה, שנחלקו, באותו טעם הם נחלקו גם במקום אחר. דתניה, כמו שראינו בברייתא, בת כהן שניסית לישראל, כל זמן שהייתה בת כהן, יכולה לאכול תרומה, מהתרומה של בית אביה. עכשיו כשהתחתנה עם ישראל, כבר לא יכולה לאכול יותר תרומה. ואכלה בתרומה, למרות שזה אסור. משלמת את הקרן לכהנים, כמה שהיא אכלה, היא צריכה לשלם. וישראל, זר, צריך להוסיף גם חומש, אבל היא לא נקראת זר, לכן, ואינה משלמת את החומש. עכשיו, אם היא חלילה זינתה, בת כהן שזינתה חייבת שריפה, בזה היא כן נחשבת בת כהן ומתתה בשריפה. אבל אם ניסית לאחד מן הפסולים, אם התחתנה עם אחד שפסול לכהונה, ואז היא לגמרי נתחללה מכהונה, משלמת קרן וחומש, אם היא אכלה תרומה, לא רק קרן, ומתתה בחנק, כמו בת ישראל שזינתה, אם היא זינתה. דברי רבי מאיר, אפילו שבהתחלה היא לא הייתה זרה, עכשיו היא נחשבת זרה לכל דבר, כי היא התחללה מן הכהונה. זה כמו שראינו דעת רבי מאיר, שאפילו אחד שלא היה בהתחלה זר, עכשיו הוא נקרא כן זר. מלך, כהן, בהתחלה היו שייכים לעניין של שמן המשחה, אבל עכשיו, כשהם כבר נמשכו, הם נחשבים לעניין הזה זר, כך סובר רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בין אם הכהנת, בת כהן, התחתנה לאחד שפסול לכהונה, ובין אם היא התחתנה עם ישראל, היא לא נחשבת זר. ולכן אם היא אכלה תרומה, משלמת רק את הקרן. היא לא נחשבת זר, אינה משלמת את החומש, כמו זר שאכל תרומה. ואם היא זינתה ומתתה בשריפה כמו בת כהן. אז רואים שזה כמו רבי יהודה שסובר שמכיוון שבהתחלה הוא לא היה זר, גם עכשיו אין לו דין של זר. אמר רבי יוסף, מחלוקת מה שלמדנו על האיסור הזה, על השיעור של האיסור בשמן המשחה, האם הוא כזית או בכלשהו, זה דווקא בנתינת שמן המשחה. ובשינוי דשנינן. כמו שבעצם ביארנו את המחלוקת. אבל לגבי נתינה דאלמה, כל נתינה אחרת שתורה אומרת, למשל, אדם שהוא חטא, והכפרה שלו זה להביא קורבן חטאת, אבל סוג של חטאת שלא עולה ויורד, שאם הוא עשיר הוא מביא כסבה או סעירה, אם הוא דלי דלות, אני ואביון, מביא מנחת חוטא. הפסוק אומר לגבי מנחת חוטא, לא ייתן עליה את הסממן שנקרא לבונה. עכשיו, מה זה נקרא שיעור נתינה? הנתינה הזאת, שזה נתינה דאלמה, דברי הכל, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה מודים, שכדי שהוא יתחייב על הלא תעשה הזה, זה דווקא בכזית. כמו שבאמת הגמרא במסכת מנחות דורשת, לעניין מנחת חוטא. רק לגבי שמן המשחה, מכיוון שכתוב, האיסור של לסוך משמן המשחה, סמוך לעונש על אדם שנותן שמן המשחה, לכן כאן סובר רבי מאיר שלומדים נתינה משיחה, אבל סתם ככה בכל מקום אחר, ודאי שהשיעור הוא דווקא בכזית. אומרת הגמרא גופה, נחזור חזרה לגוף הדברים שלמדנו קודם, תנא תנא כמד רבי אלעזר, כל שישנו בסך, כל אדם שמצווה לא לסוך בעצמו שמן המשחה על עצמו או על אחרים, ישנו בבלי סך, אחרים מצווים לא לסוך עליו שמן המשחה, ואם הם כן סחים עליו, הם עוברים על האיסור של על בשר אדם לא יסח. וכל שאינו בסך, כל אחד שאם הוא סח על עצמו או על אחרים, הוא לא עובר על האיסור של על בשר אדם לא יסח, אינו בבעל יסח. אז אחרים שסחים עליו, גם לא עוברים על האיסור של בעל יסח. אמר לי, אז רבי אלעזר אמר לאותו תנא, שלמדת הברייתא הזאת, שהפרקה אמרת, אתה אמרת באמת טוב, כי הרי הפסוק אומר, לא יסח כתיב, עם שני יהודים, וקריבי לא יסיך. אם תטיל אחד מהיהודים באמצע, בין הסמך, לחף סופית, אז זה יחשב לא יסיך. אז אם כן, דורשים. דווקא מי שנאמר לא יסיך על עצמו, או על אחרים, אז לא יסך, אחרים לא יסוכו עליו. עובד כוכבים, אין בעיה שהוא יסיך על אחרים, הוא לא עובר על, הוא לא מצווה בכל המצוות של התורה. אז אם כן, גם מי שסח עליו לא עובר באיסור של בעל יסח. תנאי רב חנניה קמי דרבה. גם עד לפניו ברייטה. מניין לכהן גדול שנטל משמן המשחה שעל ראשו. כהן גדול, משכו אותו בשמן המשחה. לקח מהשמן, מה עשה עם השמן הזה? ונתן על בני מאב. ככה להקל על עצמו. מניין שהוא חייב שנאמר על בשר אדם לא יסח. זה גם נקרא על בשר אדם, על עצמו, וגם בשר אדם. שואלת הגמרא, אמר לי רבה חברי דרבה לרבשי, מה ישנה מעד אתניה, מה זה שונה מהברייתא? כהן שסח בשמן של תרומה. תרומה של זיתים, עשו מזה שמן, שמן זית, והכהן סח מהשמן הזה, הוא יכול להביא את בן ביתו. ביתו שנשואה לישראל, לוקח את הבן שלה, או כל אחד מישראל, אפילו הוא מבוגר, מתעגל בו, ושם על עצמו נאמר שמן בכף יד, נותן שלום עליכם לבבי לאחד מישראל, ואז הישראל גם כן קצת נמשך עליו מהשמן של התרומה, ואינו חושש, מחלל תרומה, לא? לא, זה לא נקרא לחלל. אז למה כהן גדול שסח על ראשו שמן המשחה, אם הוא שם אחר כך על בני מאב, הוא עובר על האיסור. תרצת הגמרא אמר לי, אז רבה שיענה לו, יש הבדל. אתם, לגבי לתת תרומה לזר, ומתו בו כי יחללו הוא כתיב. פסוק אומר שהאיסור פה, החומרה פה של האיסור, זה כי מחללים את התרומה. עכשיו, כיוון דחללי, ההתחיל. כיוון שהכהן כבר סך בו, הוא כבר השתמש בו, זה כבר לא שייך לחלל אותו, זה כבר נהיה מחולל בעצם השימוש שהכהן כבר השתמש בו, אז כשהוא סך לאחרים, זה כבר לא נקרא חילול. אגב, בשמן המשחה כתיב, כי נזר, וגומר כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו. אז אם כן, שמן משחה קרי רחמנה, גם כשהשמן נמצא עליו, זה עדיין נקרא שמן משחה, משחת נזר אלוקיו עליו. אז אם כן, דאף על גב דהיתי עליו, גם כשזה על הראש של הכהן, לא יתחיל, זה לא יתחלל, ולכן אסור לסוך על בני מאב מהשמן הזה. למדנו במשנה, על אילו חייבין על זדונו קראת, ועל שגגתו חטאת, ועל לא הודה שלהם אשם תלוי וכולי. פשוט הפירוש של המשנה, שעל הרשימה שהזכרנו במשנה, אדם שעושה את זה במזיד חייב קראת. עשה את זה בכוונה, חייב קראת. עשה את זה בשוגג, בשגגה, בלי ידיעה, חייב חטאת. אבל אם הוא לא יודע אם הוא עשה או לא עשה, הוא מסתפק, אז הוא מביא אשם תלוי. וכשיוודע לו אם הוא עשה, יביא חטאת. אם יוודע לו שלא עשה, אז יהיה פטור כמובן. במשנה כתוב, קטני, חוץ ממתמי מקדש וקודשיו. מתמי מקדש וקודשיו, פירוש הדבר, שהוא נכנס לבית המקדש בתומעה, או שהוא אכל קורבנות בתומעה, תמי מקדש וקודשיו. הוא לא. מה הוא לא? מאיזה כלל אתה מוציא אותו? שואלת הגמרא, ממים הפיקלי? עונה הגמרא, אחי קטני. בוא אני אסביר לך מה המשנה מתכוונת. חוץ ממתמי מקדש וקודשיו, שאינו מביא אשם תלוי. לא מביאים אשם תלוי, אדם שלא בטוח אם הוא חטא בחטא, שחייבים עליו בשוגג חטאת, לא מביאים אשם תלוי אלא על דבר שאם באמת הוא עשה את זה בשוגג הוא חייב חטאת רגילה. אבל אם הוא מביא חטאת של עולה ויורד, הכוונה שזה רשימה של עבירות שאדם עובר עליהם בשוגג, הוא מביא חטאת עולה ויורד, שזה תלוי אם הוא עשיר, הוא מביא קצבה או שעירה כמו שמביאים בשאר החטאות, ואם הוא עני הוא מביא עופות, ואם הוא עוד יותר עני הוא מביא מנחת חוטא. על אלה לא מביאים אשם תלוי כשהוא לא בטוח שהוא חטא. ומכיוון שתומת מקדש וקודשיו מביאים בשוגג עולה ויורד, אז אם בן אדם לא בטוח אם הוא נכנס לבית המקדש בתומה או לא, שהוא אוכל קורבנות בתומה או לא, הוא לא מביא אשם תלוי. שואלת הגמרא, וניתני נמי חוץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים, שהוא ספק אם הוא עשה את החטא בשוגג, שאין מביא אשם תלוי. אדם שיש לו ספק אם הוא עשה, אם הוא אכל לדוגמה חלב, אדם שאכל חלב בשוגג, מביא קורבן חטאת. היה לפניו שתי צלחות, אחד היה חלב, אחד היה שומן, הוא אכל אחד מהם, והוא לא יודע אם זה היה חלב או שומן, אז נורמלי צריך להביא אשם תלוי. אבל אם הוא לא הספיק להביא אשם תלוי, בינתיים עבר עליו יום הכיפורים, הוא כבר לא מביא יותר אשם תלוי. יום הכיפורים זה במקום האשם תלוי. אז למה זה לא כתוב גם כן ברשימה של זה שפטור מלהביא אשם תלוי? תרצת הגמרא, אמר יש לקיש, כי קטני, היכא דאיתי לחטאת ורחמנא פטרי. מה שכתוב ברשימה פה זה אחד שחייב קורבן חטאת, החטאת שלו קיימת, אלא שהוא פטור מקורבן אשם. אבל עבר עלי יום הכיפורים, אדם שכבר עבר את יום הכיפורים, קדוש ברוך הוא ניקה אותו מהאבונות, לתי לחטאת, כבר אין לו את החטא. דקקפיר עלי יום, כי כבר התקפר על ידי יום הכיפורים, לכן זה לא ברשימה של המשנה. זה תירוץ אחד. רבי יוחנן אמר, למה במשנה לא כתוב, חיץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים, שאדם כזה גם לא מביא אשם תלוי, לא מביא אשם תלוי מי שעבר עליו יום הכיפורים, למה לא מביאים ברשימה של אלה שלא מביאים אשם תלוי? אז רבי יוחנן מתרץ, שמדובר פה במבעת. אדם ש... כופר בכפרה של יום הכיפורים, לא מאמין. אדם כזה באמת צריך להביא אשם תלוי אחר כך. דכאמר אין יום הכיפורים מכפר, דיד הרבה, באתר יום הכיפורים. אבל אם אחרי יום הכיפורים הוא יראה את הפנים של היהודים, איך הם זקים ונקיים, יגיד, מה יום הכיפורים לא מכפר? אתה לא רואה איך היהודים האלה נראים? תראה איזה קדושה יש להם על הפנים. קבל ערעור תשובה בלב, רוצה לחזור בתשובה. אבל מכיוון שבזמן של יום הכיפורים עצמו הוא לא האמין בכפרה של יום הכיפורים, אז הוא עכשיו צריך להביא אשם תלוי, כי זה לא פטר אותו מאשם תלוי. וריש לקיש, למה הוא לא תירץ את התירוץ הזה שמדובר פה באדם שכופר בכפרה של יום הכיפורים? סבר, מבעת נמי, מכפר עלי יום הכיפורים. גם אדם שכופר, הוא לא מאמין שיום הכיפורים מכפר, גם עליו מכפר יום הכיפורים לפי ריש לקיש. ובפלוקטה, כמו שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו, אם יום הכיפורים מכפר על אדם שכופר או לא, גם אביי ורבא נחלקו לגבי קורבן חטאת, באותו סוג מחלוקת. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? חיללתי שבת בשוגג, בסדר, ועכשיו מביא קורבן חטאת, מה נראה לכם שזה יכפר עליי? הוא לא מאמין בזה, לא מאמין שחטאת יכפר עליו. לא יתכפר לי חטאתי, ככה הבן אדם הזה סבור. והוא הביא חטאת, האם זה כיפר עליו? או שזה לא כיפר בכלל? אביי אמר אינה מכפרת, רבא אמר מכפרת, במה הם נחלקו? איך דאמר, אחותי שחייב להביא קורבן, לא תקרב, לא רוצה בכלל את הקורבן הזה, לא מאמין שזה מכפר, ואני גם לא רוצה שיקריבו. כולי אלמא לא פליגי דלא מכפרת, זה ודאי לא מכפר, כי אי אפשר להביא קורבן בעל כורחו, דכתיב, יקריב אותו לרצונו, הוא צריך לרצות בכפרה הזאת, פה בן אדם לא רוצה. כי פליגי, במה הם נחלקו אביי ורבא? אדם דאמר תקרב, לא תחפר, אתם מוצאים חטאת, שתרגישו טוב, קחו בשבילי קורבן חטאת, תקריבו, אתם הדתיים, אתם מאמינים בזה, קחו, שלא תרגישו שהקרוב משפחה שלכם מסובך עם העניין הזה והוא חייב להביא חטאת והוא לא הביא, אז בשבילכם, אבל אני לא מאמין בזה, ככה הוא אומר. וזה המחלוקת, האם החטאת תחפר עליו או לא תחפר עליו. ומה הדעות ביניהם? אביי אמר, אין מכפרת. דאמר, לא תחפר. אתה לא רוצה, אז לא, לא מכפרת. אבל מה מכפרת? למה? כיוון דאמר תקרב, כפרה ממילא אתי. אתה הסכמת שהביאו בשבילך קורבן חטאת? אשריך, התכפרת. והדר בי רבא. רבא שאמר שחטאת מכפרת, חזר בו, כי הברייתא המפורש אומרת שזה לא מכפר. כדתניא יכול יהא יום הכיפורים מכפר על שווין ועל שאין שווין. אני הייתי אומר, תראה, מגיע יום כיפור, מנקה. עיצומו של יום הרי מכפר, אז מה זה משנה, חזר בתשובה, לא חזר בתשובה. היית חושב שזה מכפר בכל מקרה. ודינו, אני יכול ללמוד את זה בבנייניו, שזה לא נכון. למה? ומה החטאת והאשם מכפרים? שתי קורבנות שאדם מביא בשביל להתכפר, חטאת והאשם. ויום הכיפורים מכפר, יש יום, יום הכיפורים שזה גם מכפר. מה חטאת והאשם אין מכפרים אלא על השווין. חברית אומרת בפורש, שחטאת והאשם, אדם שלא חוזר בתשובה, לא מכפר עליו. אז אותו דבר, אף יום הכיפורים אין מכפר אלא על השווין. בכל אופן, הברייתא הזאת, דבר אחד אנחנו בטוח רואים, שחטאת, גם אשם, אבל חטאת זה כרגע הנושא שאנחנו מדברים עליו, אם האדם כופר בחטאת ולא מתכוון להתכפר, זה לא מכפר עליו. לכן כולם יודעים שחטאת בלי שאדם מאמין בזה, בלי שאדם רוצה להתכפר עם זה, זה לא מכפר עליו. בכל אופן, אבל על יום הכיפורים הייתי אומר גם שזה לא יכפר למי שלא חוזר בתשובה, כמו שחטאת ואשם לא מכפר. ואת אומרת, לא, אמא אמרת בחטאת ואשם, שאין מכפרים על המזיד כשוגג, הרי חטאת מכפרת רק עם אדם בשוגג, בטעות חטא. אז תביא חטאת, תביא אשם, תכפר לך. תאמר ביום הכיפורים, אבל עוד פעם, אבל במזיד זה לא מכפר, חטאת ואשם. תאמר ביום הכיפורים שמכפר על המזיד כשוגג, פילי פלאים, בן אדם אפילו אם הוא חלילה עשה עבירה במזיד, לא רק אם הוא עשה עבירה בשוגג, מגיע יום הכיפורים, זה מכפר, זה מנקה אותו. אז אם כן, זה לא דומה לחטאת ואשם. והואיל ומכפר על המזיד כשוגג, מכפר על שווין ועל שאין שווים. תלמוד לומר, אז אם כן, על כל פנים, אי אפשר ללמוד בניין אב מחטאת ואשם. תלמוד לומר, לומדים שלגבי יום הכיפורים כתוב, אך בעשור לחודש הזה, יום הכיפורים הוא. המילה אך חילק וממעט. יום הכיפורים מכפר רק למי שחוזר בתשובה. שואלת הגמרא, הבאת פה ברייתא, אמרת יום הכיפורים מכפר בין לשווים, בין לשאין שווים, ככה היינו יכולים לומר. מהי שווין ומהי שאין שווים? מה אתה מתכוון לחלק? בין איזה שתי מקרים? אי לימה, שווים, הכוונה אדם שחטא בשוגג, לא שווים, הכוונה במזיד. זה לא יכול להיות שזה הכוונה. הקטן, לא, אם אמרת בחטאת ואשם וכו', שאין מחפרים אלא על שוגג, לכן הם לא מחפרים אלא מי שחוזר בתשובה. אז לא יכול להיות שפה זה הכוונה, שיום הכיפורים גם כן מכפר רק על השווים, הכוונה שזה היה בשוגג, ואז אומר, וואי, מה עשיתי? זה היה בלי כוונה, עכשיו הוא חוזר בתשובה. זה הכוונה שווים, שוגג. שאינו שווים, הכוונה במזיד הוא עשה את זה, והוא אפילו לא מתכוון לחזור על זה בתשובה. לא זה הכוונה שווים ושאינם שווים. כי אם זה הכוונה, אז מה הברייתא אחר כך אומרת? חטאת ואשם הרי מכפרים רק על שוגג, הרי גם יום הכיפורים מכפר רק על שווים. אז הכוונה, אם אתה אומר ששווים, הכוונה שוגג, אז זה אותו דבר. אלא אומרת הגמרא, מה הכוונה שווים ושאינם שווים? כי הדאולה, הוא אמר בשם רבי יוחנן, אדם שאכל חלב בשוגג. אדם אוכל חלב בשוגג, מה הכפרה שלו? צריך להביא קורבן חטאת. והפריש קורבן לחטאת. והמיר דתו. אחר כך, אדם אוכל מחלות אסורות, זה לא פלא. כתוב בחז"ל הקדושים שמאכלות אסורות מטמטמים את הלב, הלב נהיה אטום, לא עשו לו צנתור, והאדם הזה הלב שלו אטום כמובן מבחינה רוחנית, והוא לא מבין, אמיר את דתו לגמרי. אמיר את דתו, יום אחד הקדוש ברוך הוא ריחם עליו והאיר לו את נשמתו וחזר בו, צריך עכשיו להביא קורבן חטאת, את אותה קורבן שכבר הפריש אז. הועיל ונדחה, ידח, מכיוון שכשהוא אמיר דתו אי אפשר להביא קורבן, אדם שהוא מומר לא יכול להביא קורבן, אותו זמן החטאת שהוא הפריש כבר נדחתה, אז זה כבר דחוי לגמרי, הוא לא יכול להביא את זה. וזה מה שהברייתא אמרה, שאנחנו רוצים לומר שאולי יום הכיפורים לא יכפר אלא לשווין, הכוונה היא אלה שבאמת רצו להתכפר ביום הכיפורים במשך כל הזמן הזה, ולא אדם שלפני יום הכיפורים אמיר דתו וחזר בו אחרי יום הכיפורים, שהייתי אומר שמכיוון שזה אדם שאין שווין, הכוונה שמכיוון שלפני יום הכיפורים הוא לא, הוא אמיר דתו והוא לא רצה להתכפר על ידי יום הכיפורים, אז גם יום הכיפורים הבא אחרי, עבר שנה שלמה כבר, והרי מיד אחרי יום הכיפורים הוא כבר כן רוצה להתכפר. אז הייתי אומר שאחרי זה יום הכיפורים הבא לא יכפר על יום הכיפורים, על מה שהוא עשה לפני יום הכיפורים הקודם, שהוא עדיין לא רצה להתכפר ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים מכפר רק על העבירות שעשה רק מאז שהוא חזר בתשובה עד יום הכיפורים הבא. אומרת הגמרא, לא, אפשר להגיד שכמו שקורבן, אם בן אדם הפריש קורבן ואחר כך הוא אמיר דתו, אז הקורבן נדחה לגמרי, הוא צריך להביא קורבן אחר, והקורבן הזה כבר לא יכפר עליו, אז ככה גם יום הכיפורים, אדם שאמיר דתו, אותו יום הכיפורים כבר לא יכפר, ולכן גם היום הכיפורים הבא לא יכפר על מה שהוא עשה לפני אותו יום הכיפורים. למה? נהי דידחי קורבן. אמנם בקורבן חטאת, ברגע שאדם אמיר דתו, הקורבן ממש נדחה, אבל גברא בר כפרה הוא, האדם הוא נחשב בר כפרה כמו כל אחד מישראל. אז יום הכיפורים הזה הוא באמת לא היה במצב בסדר, אז יום הכיפורים הזה לא כיפר עליו, אבל יום הכיפורים הבא הוא כמו כל אחד מישראל, למה שיום הכיפורים לא יכפר עליו? אלא מבארת הגמרא, שווין, מה הכוונה שהחטאת מכפר למי ששב? דאמר יכפר עליי חטאתי, מביא את זה בשביל שיתכפר בו. שאין שווין, מה הכוונה? שהוא מביא את הקורבן, שהוא מסכים שהביאו את הקורבן, אבל דאמר לא תכפר עליי חטאתי, הוא לא מאמין בכפרה של החטאת. אותו דבר גם לגבי יום הכיפורים, זה גם כמדובר שאדם לא מאמין בכפרה של יום הכיפורים, אז באמת זה לא יכפר עליו. שמע מינה, באמת לומדים מפה שחטאת מכפרת רק למי שמאמין בכפרה, ומי שלא מאמין בכפרה חטאת לא מכפרת עליו, כמו שאנחנו רואים בבריתא הזאת, שחטאת לא מכפרת על מי שלא מאמין בכפרה של החטאת. שואלת הגמרא, הורי מינהי, נשאלה אותך סתירה, ראינו שיום הכיפורים מכפר למי שיום הכיפורים לא מכפר למי שלא שב בתשובה. הרי הבריתא אומרת, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר אלא על שנתענה בו, אדם שצם ולא עשה בו מלאכה ביום הכיפורים, וקראו מקרא קודש, קידש את היום הזה בסדר של התפילות, בסדר של הברכות. אז אדם כזה יום הכיפורים מכפר, אבל אם לא נתענה בו ועשה בו מלאכה ולא קראו מקרא קודש, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר עליו. תלמוד לומר, יום כיפורים הוא מכל מקום, שגם אם הוא לא התנהג עם תענית, גם אם הוא לא שבת ממלאכה, וגם אם הוא לא קרא מקרא קודש, יום הכיפורים מכפר עליו. אומרת הגמרא, ותרוויו סתם ספרה הוא. שתיהם כתובים תורת כהנים, סתם תורת כהנים, רבי יהודה. נו, אז זה סתירה בדברי רבי יהודה, קשנה דעדי. פעם אחת נראה שרבי יהודה סובר שיום הכיפורים מכפר רק לשווים, פעם אחת אתה רואה שגם אם אדם לא צם וכולי, יום הכיפורים מכפר. עונה הגמרא, אמר רבי אלו קשיא, מה שכתוב שיום הכיפורים לא מכפר למי שלא שב, זה רבי, וזה הליבה דרבי יהודה, שבאמת זה סתם ספרה רבי יהודה. והברייתא האחרונה שיום הכיפורים מכפר גם למי שלא חוזר בתשובה, זה רבי אליבא דדי, מה שהוא סובר על דעת עצמו. דתניא רבי אומר, כל עבירות שבתורה, בין אם הוא עשה תשובה ובין אם הוא לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אדם שהוא פורק עול והוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, כמו למשל מנשה שהיה אומר שמשה רבינו כתב בתורה דברים שהם לא לצורך, אדם כזה מגלה פנים בתורה, למשל הפסוק שמה אומר, ותמנה הייתה פילגש, הוא אמר מנשה שסתם דברים שאין בהם שום צורך, זה אדם שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ומפר ברית בשר, אדם שלא מל, שמלו אותו, הוא משך בחזרה את מילתו כמו, כדי לראות כמו הראל, שאם עשה תשובה, רק אז יום הכיפורים מכפר, ואם לאו, אין יום הכיפורים מכפר, אבל רק על שלושת אלה. אבל אנשים אחרים, אפילו אם הם לא חזרו בתשובה, יום הכיפורים מכפר עליהם לפי דעתו של, של רבי. רבא אמר, תירוץ אחר לתרץ את הסתירה, פעם אחת רואים שיום הכיפורים מכפר גם למי שלא חוזר בתשובה, פעם שנייה רואים שגם אם אדם שלא צם, עשה מלאכה ולא קרא מקרא קודש, יום הכיפורים מכפר עליו. והרבי עלי בדי נפשי. שני הדברים רבי אמר אותם על דע, וככה הוא באמת סובר. הוא מודה רבי, מה שכתוב בברייתא, שיום הכיפורים מכפר גם למי שלא חוזר בתשובה, בעבירות יום הכיפורים גופי. יום הכיפורים עצמו, באדם שעבר עבירות באותו יום, ודאי שיום הכיפורים לא יכפר, זה לא מכפר. באמת, יום הכיפורים מחפר על כל מה שהוא עשה עד עכשיו, אבל על זה שהוא לא צם ביום כיפור, על זה שהוא עבר המלאכות ביום כיפור עצמו, על העבירות האלה של אותו יום, יום הכיפורים באמת לא מחפר. די לא תימה, אחי. אם לא תרצה לומר, לא תרצה לומר ככה, קראת די יום הכיפורים, שהתורה חייבה מי שעושה מלאכה ביום הכיפורים, התורה חייבה אותו קראת לרבי, כיוון די בכל שעתה ושעתה מחפר, הרי כל שנה ושנה יום הכיפורים מחפר גם למי שלא, גם למי שלא חוזר בתשובה, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שהיום הכיפורים אדם יהיה חייב קראת? הרי מי שעושה מלאכה ביום הכיפור, ביום הכיפורים, יום הכיפורים, אם נאמר שהוא מחפר, אז יום הכיפורים כיפר לו גם אם הוא לא חזר בתשובה, אז איך הוא יתחייב כרת? חייב להיות שיום הכיפורים עצמו, אומנם מחפר גם למי שלא חזר בתשובה לפי רבי, אבל זה דווקא על עבירות שהוא עשה עד יום הכיפורים, אבל יום הכיפורים עצמו, אז לא מתכפר לו אם הוא לא חזר בתשובה. אומרת הגמרא, מה הראיה מפה? מה קושיא? דילמה? יכול להיות שמדובר פה, דעבד אביד את הכולי ליליה, עושה מלאכה כל ליל יום הכיפורים, ובעדי עמוד השחר מית, ובעלות השחר, בן אדם הזה מת. דלא אבה יממה, דלכפר לי, שאז אין את עיצומו של יום, שיכפר עליו, הוא עשה מלאכה בלילה, וביום הוא כבר לא היה, אז אכן לא יתכפר, אז אולי לכן הוא יהיה חייב כרת. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. תנח כרת דליליה. אמנם יכול להיות שהוא חייב כרת הזה שהוא עבר בלילה על המצווה של יום הכיפורים. אבל כרדי יממה, שהוא חילל את היום של יום הכיפורים, איך היא משכחת לה? הפסוק אומר שיש כרד גם על מי שעושה מלאכה בעצם היום הזה, אבל המאנם הזה הרי מת לפני עלות השחר, אז איך יכול להיות שמאנם יהיה חייב כרד על זה שהוא עושה מלאכה בעצם היום? אומרת הגמרא, ומה היקוש ידיל מה יכול להיות מדבר פה, בעד הדיקה, אכל נעמה, תוך כדי שביום הכיפורים הוא אכל לחם, חנקתי אומצה, חתיכת בשר, חנקה אותו ומית, דלא אבל אישהות ביממה דלכפר לי, תוך כדי שהוא עבר על המצווה כבר הוא מת. לכן לא יתכפר, כי לא היה קצת אפילו מעיצומה של יום שיכפר עליו. הנה, מאפשרות נוספת שיכול להיות שלא יתכפר בגלל שאין לו קצת מעיצומה של יום. דעבד אבידתי סמוך לשקיעת החמה. הוא עשה את העבודה ממש סמוך לסוף היום. לכן לא היה זמן של עיצומה של יום שיכפר עליו. הנה, יכול להיות מקרה נוסף. בהדי דעביד אבידתי, תוך כדי שהוא עשה את העבודה. פסקי מרה, הברזל שהוא עבד בו, קראת לשקי את הרגליים שלו ומית, דלא אבל אישהות ביממה דלכפר לי, גם פה אין שהות ביום של עיצומו של יום שיכפר עליו, אז לכן אין ראיה לרבה, כיוון שגם אם אנחנו אומרים שרבי סובר שיום הכיפורים מכפר אפילו על עבירות של יום הכיפורים עצמו, גם הוא לא חוזר בתשובה, בכל זאת יכול להיות אופן שבן אדם יהיה חייב, שבן אדם יהיה חייב כרת אם לא יספיק שיהיה לו אפילו קצת של עיצומו של יום שיכפר עליו. למדנו מהמשנה על אילו חייבים, על הרשימה שהמשנה הביאה, חייבים אם זה במזיד כרת, אם זה בשוגג חטאת, חוץ מן המטמא מקדש וקודשיו, אדם שנכנס לבית המקדש בתומה, או שהוא אכל קורבנות בתומה, וחכמים אומרים, אף המגדף. זאת אומרת שגם אדם שהפוך ממברך את השם, לא מברך אלא הפוך, אפילו אדם כזה, גם אדם כזה, מה איתו? שואלת הגמרא, מהי? אף המגדף. ענה הגמרא, רבנן במשנה שמעו לרבי עקיבא, שהוא זה שלמד את המשנה, דתני, בתוך ה-36 קריטות שבמשנה, הוא למד בעל אוב, ולא תני ידעוני. למה כתוב רק בעל אוב? למה לא כתוב ידעוני? הרי גם ידעוני יש לו עונש של קראת. למה? למה לא כתוב ידעוני? כי אין חיוב חטאת על ידעוני אם זה היה בשוגג. אמרו לי, אז רבנן טענו לו, מה ישנה דלא מייתי קורבן? מה שונה ידעוני שהוא לא מביא קורבן משום דלת בי מעשה? למה? כי הרי בסך הכל מכריס את העצם של החיה היא שנקראת ידוע לתוך הפה, ואז היא מדברת, העצם הזאת מוציאה קול, אבל הוא לא עשה מעשה, זה שהעצם מוציאה קול זה לא מעשה שהוא עשה, זה שהוא שם את העצם בפה שלו זה לא, עדיין לא עשה ידעוני, אז לכן, כיוון שאין בו מעשה לכן הוא לא חייב קורבן, אז זה הסיבה שהוא לא חייב חטאת, ומגדף נמי לד בי מעשה, אז לכן גם הוא לא חייב להביא קורבן, זה מה שאומרים חכמים, אף המגדף, שגם מגדף לא מביא קורבן, אם הוא גידף או לא מביא קורבן חטאת. למה? כי זה דבר שאין בו מעשה. תנו רבנן, מגדף מביא קורבן. ברייתא מביאה דעה שאדם שמגדף כן מביא קורבן חטאת, הואיל ונאמר בו כרת, והכלל הוא שכל שחייבים עליו במזיד כרת, בשוגג חייבים עליו חטאת, דברי רבי עקיבא. ואומר, זה גם אפשר ללמוד את זה לגבי מגדף, הפסוק אומר שם, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. אז אם כן, רואה מפה שהוא חייב חטאת, קורבן חטאת. שואלת הגמרא, וכלל ההוד, כל היכא דכתיב בי כרת, מה הייתי קורבן? מה? כל מקום שמאדם יש עליו חיוב כרת על העבירה שהוא עבר, הוא התחייב עם זה בשוגג להביא קורבן חטאת. והפסח, אדם שנמנע מלהקריב קורבן פסח למרות שהוא היה במקום מספיק קרוב לבית המקדש, למרות שהוא היה טהור, או אדם שנמנע מלקיים מצוות ברית מילה, דכתיב בו כרת. אדם שעובר על זה חייב כרת על שני המצוות האלה, ולא מעיטי קורבן, אבל אין אף פעם מקרה שהוא יהיה חייב על זה קורבן חטאת. אלא מסבירה הגמרא, אחי כאמר, זה הכוונה של דבריו של רבי עקיבא. מגדף, אפילו שהוא בסך הכל מדבר, הוא לא עושה מעשה, בכל זאת הוא מביא קורבן, הועיל ובא בו כרת במקום קורבן. כי החיוב כרת שלו כתוב בתוך פרשת הקורבנות. בסוף פרשת חטאת על אלה שעובדים עבודה זרה, כתוב, הנפש אשר תעשה ביד רמה וגומר, את השם הוא מגדף ונחרטה וגומר. זאת אומרת, החיוב כרת של מגדף, איפה זה כתוב? בעניין של קורבן. אבל מכיוון שזה כתוב בפרשה של קורבנות, תורה מלמדת שבמגדף יש חיוב קורבן, למרות שזה דבר שאין בו מעשה. דברי רבי עקיבא. מה סובר רבי עקיבא? כסבר, שאפילו שבעצם מגדף אין בו מעשה, בכל זאת הוא מביא קורבן, למה? מגוד, דבאי, מכתב, קרת באלמה. תוך שהתורה הייתה יכולה לכתוב את החיוב קרת של מגדף באיזשהו מקום אחר. וכתיב קרת במקום קורבן, התורה כותבת את זה במקום של קורבן. שמע מן המייטי קורבן, גם שהוא אין בו מעשה, הוא מביא קורבן. הברייתא המשיכה ואמרה, ואומר חטאו יישא. אז הבנו עד עכשיו שזה הולך לפי רבי עקיבא. אמרת הגמרא, לא, הטעת לרבנן. זה לפי רבנן שחולקים על רבי עקיבא. רש"י גורס, ואחי כאמרו רבנן. ככה אומרים רבנן לרבי עקיבא. מי סברת מגדף? מה שכתוב בפרשת חטאת של עבודה זרה, אתה חושב שמגדף הכוונה, היינו מברך את השם? מה פתאום? מגדף היינו עבודה זרה. זה מדבר על עבודה זרה. אלא, לפי דעת רבנן, קראת במברך את השם מנהלן. מאיפה באמת יודעים לפי רבנן שאדם שמקלל את שם שמיים, מאיפה אנחנו יודעים שהוא חייב קראת? חייבים להסביר, כתיב במברך את השם, איש כיקלל אלוקיו ונשא חטאו. כתוב ונשא חטאו. עכשיו, גורסים את הגרסה של הגמרא, וכתיב בפסח שני חטאו יישא. גזירה שווה בין אדם שיקלל אלוקיו לבין פסח שני. מה להלן? כמו שאדם שלא יקריב קורבן פסח, החיוב שלו הוא קראת, אף כאן אדם שמברך את השם, החיוב שלו הוא בקראת. הפסוק אומר את השם הוא מגדף. הגמרא מביאה הברייתא שתי דעות, מה הכוונה מגדף שנאמר בתורה? תנו רבנן, הפסוק אומר לעניין מגדף, את השם הוא מגדף. איסי בן יהודה אומר, מה פירוש מגדף? כי אדם אומר לחברו, גירפת, קינחת את הקערה, מכל התבשיל שהיה שם, וחיסרת מהגוף של הקערה בעצמה. כסבר, מה הכוונה מגדף? הכוונה מברך את השם הוא. דיינו מקלל. וזה דבר חמור, כי הוא ממש פגע כביכול בקדוש ברוך הוא בעצמו, זה כאילו שהוא חיסר מהקערה עצמה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מגדף זה הכוונה, כי אדם אומר לחברו, גירפת הקערה ולא חיסרת מהקערה בעצמה. ולמה באמת אומר רבי אלעזר בן עזריה שזה לא נחשב שהוא חיסר מהקערה בעצמה? כסבר, מגדף, היינו עובד עבודה זרה, הוא עושה עבודה, הוא מזמר לעבודה זרה. זה לא חמור כל כך כמו אדם שכביכול מקלל את הקדוש ברוך הוא. שזה ממש נחשב לפגוע בקערה עצמה כביכול. או זה מקנח ולא פוגע בקערה. תניה אידך, באמת הגמרא מביאה ברייתא אחרת שמביאה את שתי הדעות האלה. את השם הוא מגדף. רבי אלעזר בן עזריה אומר מה הכוונה מגדף בעובד עבודה זרה כתוב מדבר. שזה לא כביכול לקלל את השם. חכמים אומרים זה כן מדבר על מקלל את השם. לא בא כתוב אלא ליתן קרת למברך השם. מגדף, החיוב קרת שלו מגיע מהפסוק הזה. אומרת המשנה, יש מביאות קורבן ונאכל, הרי יולדת בזמן בית מקדש, מביאה קורבן, מביאה קורבן, קורבן יולדת, עולה, חטאת. סתם יולדת צריכה להביא שני קורבנות, כבש לעולה, תור או בן יונה, כוונה אוף לחטאת. אם אין ידה משגת, היא ענייה, אז היא יכולה באמת להביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. עולה, זה כולו עולה על המזבח, כליל, שום חלק ממנו לא נאכל לכהנים. חטאת העוף זה מאוד מעניין, חטאת העוף נאכל כולו לכהנים, כולו, אין שום חלק שמקטירים ממנו על המזבח. עכשיו, המשנה מבארת שיש נשים שמביאות קורבן יולדת אחרי ש... אפילו שהם לא הביאו ולד בר קיימא, אלא הפילו, לא עלינו, מביאות קורבן יולדת, והקורבן חטאת שלהם נאכל. מה החידוש הגדול פה? כי בדרך כלל, ברגע שזה נפל, אז היא לא ממש יולדת. מי אמר שהוולד שלה נחשב, מי אמר שהנפל הזה נחשב בכלל ולד? הרי לא כל נפל נחשב ולד. אבל יש מקרים שלמרות שהיא הפילה, זה נקרא שכבר היה לה ולד, והיא צריכה להביא בוודאות חטאת, ולכן החטאת שלה אפילו נאכל. כי הרי שברגע שזה ספק, אם האישה חייבת להביא קורבן יולדת, או שהיא לא צריכה להביא קורבן יולדת, היא מביאה שני עופות, עולה וחטאת, בעניה, אחת שהיא עניה. וכשהיא מביאה עולה, היא עושה תנאי. אם העובר שהיא פילה, זה ממין ולד שמחייב אותה קורבן יולדת, היא מביאה את העולה לחובה. ואם לא, זה עולת נדבה. עולת העוף אפשר להביא גם בנדבה. אבל על העוף שמביאים לחטאת, אי אפשר לעשות תנאי, אולי הוא יהיה לנדבה, כי חטאת אי אפשר להביא בנדבה. אז אם כן, יוצא שהעוף הזה הוא חולין, הוא בעצם לא חטאת, הוא חולין. והוא נאסר באכילה. למה הוא נאסר באכילה? כי הרי לא שחטו אותו בכלל. עושים לו מליקה, עם הציפורן, בצד של העורף בכלל. ובשביל חולין זה לא כשר. אז לכן זה לא ראוי לאכילה. אז אומרת המשנה, אבל על כל פנים, שיש כאלה שמביאות קורבן, ואפילו הקורבן חטאת שלהם נאכל, כי הנפל היה ולד גמור. ויש מביאות קורבן אחרי שהם הפילו, והקורבן חטאת שלהם אינו נאכל, כי יש ספק אם הנפל נחשב ולד. כיוון שזה חטאת מספק, אבל אין החטאת בעל הספק. לכן זה נחשב כמו חולין וזה אסור באכילה. ויש כאלה נשים שהפילו שאינם מביאות קורבן בכלל, כי זה ודאי שהוולד שלהם לא נחשב, שהנפל שלהם לא נחשב בכלל ולד, והן פטורות לגמרי מקורבן יולדת. עכשיו המשנה מפרטת אחד אחרי השני. אלו מביאות קורבן אחרי שהם הפילו וקורבנם נאכל, שהנפל ודאי נחשב ולד. המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, היא הפילה ולד שדומה לבהמה, חיה או עוף. חייבת להביא ודאי קורבנות יולדת. דברי רבי מאיר, זה נקרא ולד. חכמים אומרים, זה לא נקרא ולד, עד שיהיה בו מצורת אדם. רק אז זה נקרא ולד. המפלת סנדל. מה הכוונה סנדל? זה ולד שהפנים שלו מאוחות ואתה לא מזהה את הצורה שלו על הוולד הזה. או אחת המפלת שיליה. זה הסק שבפנים אמור להיות הוולד, גם אם אתה לא רואה ולד, אין שיליה בלא ולד. או המפלת שפיר, זה אור של ולד, מרוקם, כבר נרקם בפנים צורה של ולד. ניכר בו החיתוך האיברים חיצוניים של ולד, אתה רואה כבר ידיים, רגליים וכדומה. והמפלת ולד היוצא מחותך, ממש חתיכות. כל אלה מביאות קורבן ונאכל, כי הנפל שלהם ודאי נחשב ולד. וכן, שפחה כנענית של ישראל, שהפילה, מביאה קורבן והקורבן נאכל, כי השפחה הכנענית חייבת בכל המצוות כאישה, והיא חייבת גם בקורבנות יולדת. אז זה הרשימה של אלה שמביאות קורבן ודאי, אפילו שהם הפילו, והקורבן, הם מביאים קורבן יולדת, לכן הקורבן שלהם חטאת נאכל. ואלו מביאות קורבן יולדת והקורבנות שלהם אינן נאכלות כדי ספק אם הן בכלל חייבות בקורבן. המפלת ואין ידוע מה היא פילה. יש ספק אם היא הפילה עובר בצורת אדם, שאז היא חייבת להביא את הקורבנות, או שהיא לא הפילה צורת אדם, ואז היא פטורה מלהביא את הקורבנות. כמו למשל צורת דגים או חגבים, פתורה ודאי. פה אנחנו לא יודעים אם זה היה צורה שהיא חייבת או פתורה, לכן הקורבן שמביאה לא נאכל מספק. אותו דבר גם במקרה של שתי נשים שהפילו, אחת ולד ממין פטור, הפילה צורה שלא חייבים, שזה ודאי לא ולד, ואחת ולד ממין חובה, כי אנחנו לא יודעים איזה אישה חייבת ואיזה אישה פטורה, כל אחת מביאה חטאת העוף מספק ואף חטאת לא נאכלת. אמר רבי יוסי, מתי באמת ככה הדין לגבי שתי נשים? בזמן שהלכו שתי הנשים האלה אחרי שנתנו את הקורבן לכהן, זה למזרח וזה למערב, אז באמת הקורבן שלהם לא נאכל. אבל אם היו שתיהן עומדות שם, שתיהן מביאות קורבן, חטאת אחד, ומתנות שהקורבן ילך לאותה אישה שבאמת חייבת, ואז הקורבן כן נאכל. ואלו שהן מביאות קורבן בכלל, כי ודאי שמה שמפילו לא נחשב ולד, המפלת שפיר, מלא מים, אור של ולד, אבל הוא רק מלא מים, או שהוא רק מלא דם, או שהוא מלא גנינים, כל מיני צבעים של איכה, או המפלת גוש בשר, שנראה כמין דגים וחגבים ושקצים ורמסים, או המפלת יום 40, מאז שהתעברה, היא הפילה ביום 40, הן לא מביאות קורבן, כי זה ברור שהנפל הוא לא ולד. אותו דבר, אחת שיולדת ולד יוצא דופן, שהוא לא יצא דרך הפתח של הרחם, אלא דרך חתך, דרך ניתוח בדופן של הרחם של האמא, אז לא מביאים קורבן יולדת. ולד שנולד בדרך, לא בדרך טבעית, האמא לא מביאה קורבן יולדת, רבי שמעון מחייב ביוצא דופן כן להביא קורבן יולדת. למדנו המשנה ששפחה כנענית שהפילה, שפחה של ישראל, חייבת להביא קורבן יולדת. מאיפה אנחנו רואים את זה מהפסוק? שפחה מנהלן, שהיא חייבת. ניתנו רבנן. כשהתורה פותחת את הפרשה שעוסקת בדיני לידה, אז כתוב ככה. דבר אל בני ישראל. אין לי אלא בני ישראל. חייבים בקורבן יולדת. גיורת ושפחה כנענית, שגם היא נחשבת כמו גיורת, וחייבת מצוות כאישה. הרי שפחה שבאה לעבוד אצל ישראל, בתור שפחה כנענית, אז היא תובלת לשם שפחות, גם סוג של גירות. מניין שגם בהם נוהג הדינים האלה של קורבן יולדת, תלמוד לומר, אישה, כי תזריע וילדה זכר. המילה אישה באה לרבות גם נשים אחרות שהן לאו דווקא בני ישראל. אז אם כן, עכשיו אנחנו רואים שלמעשה הדין הזה זה לאו דווקא שפחה, זה גם בגיורת. שואלת הגמרא, ובמאי וכן שפחה? אז אם כן, למה המשנה מחדשת במיוחד לשפחה שהפילה שהיא חייבת בקורבנות לידה? הרי גם גיורת וגם שפחה יש להם את אותו דין בעניין הזה. אז הגמרא סגל את החמינה, היינו חושבים, כי אמרינן כל מצוות שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה. הרי אנחנו יודעים שבכל מקרה שפחה כנענית חייבת במצוות כאישה, אז מה החידוש של המשנה ששפחה כנענית חייבת במצוות יולדת? הייתי חושב שכתוב הרי כל מצוות שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה, עבד כנעני. אני מילי בדבר ששווה בין איש, בין אישה, דברים שגם אנשים וגם נשים חייבים. אבל יולדת לא שייך בגברים, רק בנשים. זה בנשים מיתה באנשים לטה, זה לא שייך באנשים. אם הייתי חושב לא תחייב שפחה, הייתי חושב ששפחה לא חייבת, החיתנה שפחה, שגם שפחה חייבת בקורבנות לידה. עוד למדנו במשנה, אלו מביאים קורבן והקורבן לא נאכל, קרה שיש ספק. דיברנו על שתי נשים שהפילו, אחת הפילה ולד שהוא ממין הפטור ואחת ממין החייב, אז שתי מביאות קורבן. אמר רבי יוסי, אם שתיהן עומדות, שתיהן מביאות קורבן אחד ביניהן והקורבן נאכל. שואלת הגמרא, איך זה באמת מתבצע הדבר הזה? אם שתי אנשים יחד לכהן, שתי נשים, וודאי אחת מהם חייבת בקורבן יולדת, איך עושים את הקורבן הזה? מה יבדין של להתיר את הקורבן שלהם באכילה? מייטין תרוויו חד קורבן ודאי, שתי מביאות קורבן עולה. קורבן עולה אפשר ודאי להביא אפילו בנדבה, מביאות. וחטאת עוף אחת, הם מביאים בשותפות, בגלל ספק. ומתני ומתנות שהחטאת הזאת תעלה רק לאישה שבאמת מחויבת בקורבן חטאת הזה. אני לא יודעת אם מי מבינינו חייבת בקורבן חטאת, כי אחת ילדה ולד והשנייה ילדה נפל שאין לו תורת ולד. מי מבינינו שחייב, עליו החטאת הזאת מופרשת. שואלת הגמרא, מה זה הדברים האלה? אם אני חייבת, זה בשבילי, אם את חייבת, זה בשבילך, תנאי את עושה פה. ומיית לי לרבי יוסי תנא, וכי אפשר להביא קורבן חטאת בשותפות על ידי תנאי שמי שחייב זה בשבילו? והתנאי יש משנה לגבי שני אנשים שמסתפקים, האם זה אכל את החלב או השני אכל חלב בשוגג. הם צריכים להביא קורבן חטאת. מי שאכל את החלב צריך להביא קורבן חטאת, רק הם לא יודעים מי מביניהם חייב. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים חטאת אחת ועושים תנאי, מי שחייב זה החטאת שלו. רבי יוסי אומר, אין דבר כזה, אין שניהם מביאים חטאת אחת. אלמה לרבי יוסי, לת להתנאה, למה רבי יוסי אומר שאי אפשר להביא חטאת אחת? מה הבעיה? מביאים שניהם חטאת ואומרים, אם אני אכלתי את החלב בשוגג זה שלי, אם אתה אכלת את החטאת בשוגג זה שלך, ואז מתכפר מי שבאמת אכל על ידי החטאת. למה רבי יוסי אומר שלא? כנראה שאי אפשר להביא על ידי תנאי. אמר רב, המודה רבי יוסי, במחוסר כפרה. חטאת הזאת של יולדת, זה לא בא בגלל שהיולדת עשתה איזה עבירה. מצווה היא עשתה. עבירה? למה היא מביאה חטאת? בשביל לנקות אותה, חטאת מלשון חיטוי, ניקוי, בשביל לתאר אותה, תארה מושלמת, כדי שתוכל לאכול קורבנות, להיכנס לבית המקדש. אז אם כן, החטאת הזאת כן אפשר להביא על ידי תנאי. מה ההבדל? קורבן שאדם מביא על חטא, אם אדם לא מבין שהוא חטא והוא חוזר בתשובה, אז איך הוא יביא קורבן? אבל פה, שצריך כל לתאר אותה, כן אפשר להביא את זה לידי תנאי. וכן כעת הרבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, אני אגיד לכם, רבי יוחנן בארץ ישראל, הרב הגדול, הרב הרבן של כל בני ארץ ישראל, הוא אמר דבר כזה, מודה רבי יוסי במחוסר כפרה, שסך הכל מביא קורבן בשביל לתאר את עצמו, זה הוא כן יכול להביא בתנאי. מה הייתה? הייתה באי גברי ידיעה, לגבי קורבן חטאת, שאדם מביא על חטא, אם הוא לא יודע אני חטאתי או הוא חטא, איך לחזור ככה בתשובה, צריך ידיעה על החטא בשביל להקריב את הקורבן ולהתכפר. נכתיב, או הודה, נודה לו, הודה אליו חטאתו. הלכך, שני אנשים שלא יודעים בוודאי מי חטא, לא מתיין ומתנה, הם לא יכולים לעשות, להביא ולעשות תנאי, מי שמבינינו חייב, החטאתי בשבילו, כי צריך ידיעה ברורה מי חטא ויחזור לזה בתשובה. אבל הכה פה לגבי שהקורבן בא רק לטהרה, כי מתיין, נשים, שהנשים באות, הם הפילו, כל אחד מהם הפיל נפל, ואחת מהם הפיל הוולד, והן מביאות קורבן, זה לא בעל חטא, להשתרו יהיה באכילת קודשים, הן מביאות את זה בשביל שזה יתיר להם לאכול קורבנות, בסחטת כזאת לא צריך ידיעה גמורה, אפשר להביא את זה בשותפות על ידי תנאי. כדי תעני סייפה דעי, אני אביא לך אפילו הוכחה מאותה משנה, מהסוף של אותה משנה. רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה בשביל לחפר על חטא, אין שניים מביאים אותה, רואים שרבי יוסי בעצמו מדבר על חטאת שבאה על חטא, אבל כאן שזה בא לתאר, זה ודאי אפשר להביא בשותפות. למדנו בסוף המשנה, אלו שאין מביאות בכלל קורבן יולדת, אחד מהמקרים, באישה שילדה ולד דרך חטח ברחם ולא דרך הפתח של הרחם. רבי שמעון מחייב ביוצא דופן. מה הייתה מדי רבי שמעון שיוצא דופן חייב את קורבן יולדת? אמר יש לקיש, אמר קרא. התורה אומרת, ואם נקבה תלד, לרבות לידה אחרת. מהי היא? איזה עוד לידה התורה מרבה? יוצא דופן, לפי דעתו של רבי שמעון, זה גם נקרא לידה. זאת אומרת ככה, היה מספיק שיהיה כתוב, ואם נקבה היא. מה צריך להגיד אם נקבה תלד? המילה תלד מיותרת, לרבות יוצא דופן. מרבנן מה הייתה? מה, למה הם סוברים שאישה שנולד לבלד דרך יוצא דופן, היא פטורה מקורבן יולדת? אמר רבי מני, בר פטיש, כי הפסוק אומר, אישה כי תזריע וילדה. תאי יש דין של לידה עד שתלד מן מקום שמזרעת, תזריע וילדה. אבל זה דווקא דרך הפתח של הרחם, אבל אם זה דרך חטח, היא לא צריכה להביא קורבן יולדת. עד כאן השיעור על דף זין.